אנחנו נמשיך לעסוק בדיני כשרות לפסח. נעסוק היום בכמה שאלות יסודיות ומורכבות. נפרוס את הדעות ואת ההלכה למעשה. השאלה הראשונה, מה הדין של חלב בפסח? חלב של בהמה שאכלה חמץ. השאלה היא, האם, כלומר, דבר ברור הוא, שבחלב עצמו אין חמץ. גם אם הפרה אכלה חמץ, החמץ הזה התעכל בגופה, ועברו שם תהליכים שונים, עד שבסופו של דבר חלבו אותה, בחלב עצמו אין שום טעם של חמץ. אבל החמץ סייע ביצירת החלב. הדין הזה נקרא בגמרא, זה וזה גורם. כלומר, מה הדין כאשר יש גורם אחד שהוא יסודו באיסור, גורם אחר יסודו ביתר, שניהם ביחד הצטרפו ויצרו דבר. האם הדבר שנוצר מותר או אסור? מחלוקת בגמרא של תנאים, מסרת עבודה זרה דף מח עמוד ב', ובסופו של דבר נפסק בשולחן ערוך יורה דעה, סימן קוף מבית סעיף י' א', זה וזה גורם מותר. למשל, אם היו עצים של עבודה זרה, ותנור לא של עבודה זרה, ואפו בתנור הזה לחם, אז מה שיצר את הלחם, שילוב של שני דברים. גם תנור שאינו עבודה זרה, עצים של עבודה זרה, מחלוקת האם הפת מותרת או אסורה. ולמעשה נפסק, הפת מותרת. לפי זה, אם הבהמה אכלה חמץ, גם החלב שלה צריך להיות כשר. ומדוע? מפני שמה גרם את יצירת החלב? החמץ שהפרה אכלה, וכל מנגנוני הגוף שלה שסייעו ביצירת החלב הזה, וממילא הדין זה וזה גורם מותר. עכשיו צריך לדעת, אין פה בכלל ספק שאיסור תורה, כי ברור לגמרי שאין שום טעם של חמץ בחלב. השאלה האם יש איסור ליהנות לאכול דבר שנוצר על ידי דבר של איסור. אז בפשטות אמרנו, לכאורה אין בזה בעיה. אבל דעת המגן אברהם והתז, שכיוון שאנחנו עוסקים פה באיסור חמץ לפסח, שהוא איסור חמור במיוחד, שהחמץ אסור גם בהנאה, וגם הוא אסור בכלשהו, אז מפני חומרת החמץ יש להחמיר בדין זה וזה גורם. ולכן כיוון שהחמץ היה מעורב ביצירה הזו, אז גם כיוון שכבר היה מעורב, זה אסור. אלא שעכשיו השאלה, מה הדין אם מדובר בפרה של גוי וחמץ של גוי? כי הרי לגוי אין איסור חמץ. ואם הגוי מאכיל את הפרה שלו וחמץ, לא עבר שום איסור. אז בעצם אצל הגוי זה מותר. כאשר החלב הזה נחלב, לא, אין בו שמץ של חמץ, ולכן ליהודי זה יכול להיות כשר לגמרי. וכך באמת כתב בשו"ת בית אפרים סימן למדי, הביא אותו גם בשערי תשובה, שכיוון שלגוי אין איסור חמץ, אז אין פה דין של זה וזה גורם. כלומר, החמץ אינו אסור אצל הגוי, ולכן אין איסור בחלב. אבל אף על פי כן, יש אומרים משום חומרת חמץ, אפילו לגוי שאין איסור. בסדר, אז לא אין איסור, אבל אנחנו בפועל, אם נשתה מהחלב הזה, נהנה מחמץ בפסח. אמנם זה חמץ של גוי שכשהוא אצל הגוי אין איסור, אבל כשאנחנו בפועל נהנים מהחלב, אנחנו נהנים מאיסור. ולכך נטו להחמיר בערוגות הבושם. הוא אומר בעצם כך, שגם לשעת המתירים ראוי לבעל נפש לפרוש, גם בן איש חי אמר, שאין לשתות חלב מבהמה של גוי, שמא יאכיל אותה חמץ. כך כתב רבי חיים פלאג'י. הפרי מגדים אומר, שאם זה בתוך 24 שעות מאז שהפרה אכלה חמץ, אז לא לאכול את החלב. אבל אם עברו 24 שעות, כבר ההשפעה של החמץ קלושה, ולכן אז אפשר. כלומר, עברו 24 שעות מעת שהיא אכלה חמץ, ועד שחלבו אותה, אז אם עברו 24 שעות, החלב כשר. זו מין דעה אמצעית. אז אם כן, אנחנו רואים כך. כאשר מדובר על פרה של גוי, וחמץ של גוי, אז דעת רוב הפוסקים של אין פה איסור, קודם כל על פי הכלל זה וזה גורם מותר. ואפילו אם נרצה לומר שבחמץ ופסח צריכים להחמיר כדת המגן אברהם ותז, אז מכל מקום כאן לא מדובר באיסור, מפני שאצל הגוי אין בזה איסור, ואף על פי כן משום חומרת חמץ, יש אחרונים שאומרים שראוי לחוש, ראוי להחמיר, כאשר מדובר בחלב של גוי. מה יהיה הדין אם מדובר בחלב של יהודי? כלומר, יהודי עבר באיסור, האכיל חמץ את הפרה שלו, כל זה בפסח. אם יהודי עשה את זה, כבר קודם כל אין לנו את השיקול של בית אפרים שאומר ליהודי אין איסור. באמת חזרנו לדין הראשון, זה וזה גורם. פה החלב הזה נוצר על ידי שילוב של הפרה שהיא קשרה והחמץ שהוא אסור. וזה וזה גורם, אמרנו מעיקר הדין מותר, אבל המגן אברהם ותז אמרו שבפסח צריך להחמיר. אז ממילא, קודם כל, כאן יש לנו דעה רצינית שצריך לאסור. בנוסף לכך, יש פה עניין של איסור מסייע לדבר עבירה. ברגע שאנחנו קונים חלב של יהודי שהכיל את פרתו בחמץ, אנחנו מסייעים לעוברי עבירה. לכן, ההלכה למעשה כך. אם מדובר על פרה של יהודי, צריך להחמיר. מפני א', לחוש לדעת המגן אברהם ותז שאומרים זה וזה גורם בפסח אסור, ב', שלא לסייע לדבר עבירה. אבל אם מדובר בפרה של גוי, אז מעיקר הדין מותר. כך דעת רוב ובם של הפוסקים, בכל מקרה אנחנו מדברים פה בדין דרבנן, שיהיה לך להקל, ואף על פי כן יש מחמירים. זה אם כן הסיכום לגבי החלב. בפועל, תנובה, שהיא מייצרת, משווקת את רוב החלב, היא מקפידה שלא לקנות חלב מרפתות שלא הכשירו לפסח. כלומר, כל החלב שמשווק על ידי תנובה, הוא חלב שנחלב מפרות שלא אכלו חמץ. אולי צריך להוסיף עוד משהו. אם מדובר בחלב שנחלב לפני פסח, בזה אין בעיה. כלומר, אם עשו נניח גבינה מחלב שנחלב באלף בניסן, גם אם הפרה אכלה חמץ, אין בגבינה הזו איסור. אולי ניתן לזה דוגמה. זה כמו נניח, יש עץ תפוחים, ושמו דשן אורגני ליד העץ הזה, ובתוכו שאריות של לחם. התפוחים כשרים. ככה מעין זה, חלב שנחלה מפרה, שאכלה דברים של חמץ. כלומר, אין בחלב שום חמץ. והיא אכלה את זה לפני פסח. אז לכן לא, אין פה שום איסור גם. החלב עצמו הוא חלב כשר בלי שמץ של חמץ. ולכן חלב שנחלב לפני פסח אין בו איסור. ומכאן נעבור לדין של בשר וביצים. אותו הדין בעצם. אם יש לנו תרנגול שאכל דברי חמץ. אם מדובר שהתרנגול, הוא אכל את זה לפני פסח. אם אכל לפני פסח, שוב אין לנו בעיה. זה כמו עץ תפוחים ששמו לו זבל אורגני שבתוכו יש חמץ. התפוחים כשרים. אותו דבר, גם אם התרנגול אכל מאכלי חמץ, זה עבר תהליך של עיכול עד שהפך להיות בשר, הבשר כשר. אבל אם התרנגול אכל חמץ בפסח, אז זה אומר שבפסח שהחמץ אסור, נוצר ממנו, מאנרגיה שבו, נוצר אולי בשר. על ידי זה התרנגול ישמין, נוצרו עוד תאים של בשר. אז אם מדובר בתרנגול של גוי, אז כיוון שאין לו איסור חמץ, ואמרנו בפסח, אפילו בפסח, כלומר, קודם כל, דעת רוב הפוסקים זה וזה גורם מותר, ואפילו אם נאמר בפסח זה וזה גורם אסור, מכל מקום פה מדובר בגוי, שאין לו איסור בזה. כי לגוי אין איסור חמץ בפסח. לכן ההלכה היא, לדעת רוב ובם של הפוסקים, שהתרנגול הזה כשר. ואף על פי כן יש מחמירים. אבל אם זה תרנגול של יהודי, שהכילו אותו חמץ בפסח, אז כבר הדעה שזה וזה גורם שצריכים להחמיר בפסח היא יותר מוצקה, דעת המגן אברהם ותז, או בנוסף לכך שלא לסייל דבר עבירה, אין לאכול את הבשר הזה. ואותו דבר לגבי ביצים. אם תרנגולת הטילה ביצים, והתרנגולת הזו אכלה חמץ לפסח, אם זו תרנגולת של גוי, אמרנו עיקר הדין מותר, ואף על פי כן יש מחמירים. אבל אם זו תרנגולת של יהודי, אז יש מקום להחמיר, הן מצד החשש זה וזה גורם בפסח אסור, והן מצד שלא לסייע לדבר עבירה, לא לסייע לעוברי עבירה. בפועל, על הביצים עצמם אין השגחה. כלומר, בזה יש הידור לקנות ביצים לפני פסח. אבל גם מי שקונה בפסח, אין בידו איסור. מדוע? כי קודם כל אמרנו, אפילו אם הוא קונה ביצים של יהודי, יש דעות שאומרות, זה וזה גורם מותר. ב', גם לא רגילים לתת לתרנגולים מאכלי חמץ. כך שבפועל מדובר פה ספק אם יש חמץ, ואם יש חמץ, אז ספק עם ההלכה שביצים של יהודי שהכיל את תרנגולת שלו חמץ, אם יש בזה איסור. אז זה ספק ספקה, ומעיקר הדין מותר. אבל ראוי לקנות ביצים מלפני פסח. עכשיו צריך לדעת, בדרך כלל חיי המדף של הביצים קצת חיים ארוכים יותר. אולי לכן פחות מקפידים בזה, כי אפשר ברוב המקרים מדובר על ביצים שאנחנו פוגשים בפסח, שכבר הובאו לפני פסח. ולכן, כמו שאמרנו, אם זה תרנגולת שאכלה חמץ לפני פסח, אין בעיה. אז לכן בביצים פחות מדקדקים. ומכאן אנחנו עוברים לשאלה חשובה מאוד, והיא שאלת תרופות בפסח. האם אנחנו צריכים לחפש כשרות על התרופות של פסח? עכשיו, אם מדובר בתרופות טעימות, אז כן, כל דבר טעים, אנחנו לא יודעים מה הוא נעשה, וצריכים כשרות לפסח. מה יכול להיות בתרופות שהוא לא בסדר? יכול להיות שיש עם זה גלולות, יכול להיות שיש שם עמילן של מיני דגן, שהעמילן הזה אולי הוא יחמיץ. אם זה סירופ, יכול להיות שיש שם אלכוהול שנוצר מיני דגן, וגם הוא יכול להיות שהוא אסור. כלומר, אם זה טעים, יכול להיות שיש שם איסור של חמץ. ולכן חייבים כשרות. אבל אם זה לא טעים, כלומר, תרופה שבולעים אותה, ואין לה טעם טוב. גם אם טעם תפל, זה גם דבר שבולעים, זה לא דבר שמתאים לאוכל. לא נקרא אוכל. אינו ראוי לאוכל, מבחינת טעמו. מה הדין שלו? זו השאלה. ופה צריכים להגיד, יש, אתם מכירים, רשימות ארוכות של תרופות שמייצרים, ויש רשימות שקופות חולים עושות, ותרופות ורשימות של בדצים, אבל בעצם מצד הדין, כל הרשימה הזו מיותרת. רק צריך להתמקד בתרופות טעימות. כי כל התרופות שאינן טעימות, לא צריכות קשות לפסח. ונברר את הדבר בער היטב. קודם כל הכלל הוא, חמץ שנפסל מאכילת כלב, אין בו איסור. ונגדיר, נזכיר, בעצם בשאר מאכלים, אם הוא לא ראוי לאכילת אדם, כבר אין בו איסור. בפסח מחמירים יותר. לא מספיק שלא יהיה ראוי לאכילת אדם, צריך שגם לא יהיה ראוי לאכילת כלב. מדוע? כי אם הוא ראוי עדיין לאכילת כלב, אמנם לא יכול לשמש לאכילה, אבל יכול לשמש כסעור שמחמיץ את הבצק. רק אם הוא נפסל מאכילת כלב, אז כבר לא ראוי, אז הוא כבר אין לו שם של חמץ, כבר אין בו איסור. אז אם הוא נפסל בפסח מלהיות ראוי לכלב, לא, אבל לא יעזור, חייבים לבאר אותו. כלומר, בפסח, אם נניח יש לאדם חמץ, לא יעזור שישים עליו אמה ויהפוך אותו ללא טעים. הוא חייב לבאר אותו. איך מבארים אותו בפסח? שורפים אותו או מפוררים אותו לתוך השירותים ומורידים את המים. כלומר, שלא יישאר ממשות שלו, שהוא יתמוסס שם ויעלם בביוב. זה מה שצריך. או לשרוף. אבל אם הוא נפסל מאכילת כלב לפני פסח, אין לו בכלל דין של חמץ. התרופות האלה שאינן טעימות יוצרו לפני פסח, וכבר לא היה להם שום טעם, ולכן אין להם יותר דין של חמץ. ככה זה בפשטות. אלא שיש כאן דעות. מה הדין? בסדר, אמרנו, אדם שהוא אכל דבר שנפסל מאכילה, לא עבר באיסור תורה. אבל אולי איסור דרבנן יש פה. יש דעות שומרות, גם איסור דרבנן לא. גמרנו, עבר ממנו כל איסור. בין אם זה היה חמץ, בין אם זה היה שאר מאכלים אסורים. שאם נפסלו מאכילת אדם, ואדם החליט להשתגע ולאכול בכל זאת את זה, או לא להשתגע, לא משנה. הוא משונה מאוד והוא אוהב לקרסם את זה. הוא לא עובר באיסור בכלל. כי זה דבר שכבר לא ראוי לאכילה. ככה דעת המאור והרן ועוד ראשונים. אבל יש דעת הראש ורבן ירוחה ועוד ראשונים. שאסור לאדם לאכול, גם דבר שנפסל מאכילה, אסור לאכול אותו. מדוע? כלומר, זה איסור דרבנן. מהתורה, כיוון שנפסל מאכילה, כבר אין בו איסור. אבל אם הוא אוכל אותו, הרי שהוא מחשיבו. ברגע שהוא מחשיבו, הוא כאילו אומר, נכון, לכל העולם הוא נפסל מאכילה, אבל לי הוא ראוי. אז לכן מדרבנן אסור לך לאכול, כי אתה מחשיב אותו. זו דעת הראש של רבנו רוחם, וכך פוסק השולחן ערוך. גם לעניין חמץ, סימן תפן בית ספטט, וכך המקובל לפסוק, כדעת הראש ודעימי. שדבר שנפסל מאכילה, וכן חמץ שנפסל מאכילת כלב, הוא כבר אין בו איסור תורה, וגם אין איסור דרבנן, אבל אם האדם מחליט לאכול אותו, הרי שהוא מחשיבו, ובכך שהוא מחשיבו, עובר על זה באיסור דרבנן. זאת אומרת, הוא אומר, לי הוא לא נפסל מאכילה, הנה אני אוכל אותו. אז, אבל אמנם הוא נחשב פסול לאכילה, ולכן אין פה איסור תורה. אבל כיוון שהוא אישית אומר, אני רוצה לאכול, אז איסור דרבנן יש בו. אבל עדיין, לגבי תרופה יש שאלה. הוא לא רוצה לאכול אותו. אם זה נניח עמילן שמגבש את התרופה, הוא לא רוצה בכלל את החמץ. הוא בכלל לא רוצה לאכול, הוא רוצה תרופה, הוא רוצה להבריא, הוא רוצה את החומר התרופתי, הוא לא רוצה את החמץ. החמץ רק עוזר לתפוס אותו. הוא לא רוצה את זה. כלומר, הוא לא רוצה את החמץ, הוא לא אח שווה. אם הוא היה לוקח חמץ שנפסל מאכילת כלב ומקרסם אותו, אז באמת הוא אח שווה. אבל פה הוא לא מחשב, הוא רוצה תרופה. הוא לא מחשב את זה כאוכל. ועכשיו, מי אמר שזה אח שווה? מי אמר שלדת הראש זה יהיה אסור? באמת נחלקו בזה הפוסקים. השגת אריה, הוא אומר, גם במקרה זה אסור. והכתב סופר אומר, לא. אם הוא היה רוצה לאכול אותו, זה היה בזה איסור. אבל הוא לא רוצה לאכול אותו, ולכן אין בזה איסור. וככה יש דעות באחרונים עוד כאשר רוב הפוסקים אומרים אם זה תרופה אין כאן אח שווה. הרוב אומרים כך והדין הוא דרבנן. אז קודם כל על פי כללי הפסיקה הלכה כדעת המקלים. כלומר גם כל הדיון פה הוא בדרבנן. כי הרי המאכל כבר נפסל מאכילת כלב. זה תרופה לא טעימה. ועכשיו יש מחלוקת האם זה נחשב שהוא מחשיבו כשהוא אוכל תרופה או לא. כשדת אמרנו קודם כל המאור והרן שאין אף פעם אח שווה. וגם נאמר כמו הראש ורבנו ירוחם שכך פסק שולחן ערוך שיש אח שווה, פה הוא לא אח שווה כאוכל, הוא רוצה תרופה. ואז באמת האחרונים רובם אמרו אין פה איסור אח שווה. ולכן אין איסור בתרופות שאינן טעימות. כיוון שהרוב אומרים כך. רוב אחרונים, ודאי רוב, קל וחומר רוב ראשונים, והדין כולו דרבנן, הלכה כדת המקלים. אבל לא מספיק. בנוסף לכך, צריך לדעת, החשש שיש שם בתרופות חמץ, הוא חשש נמוך עד אפסי. קודם כל, לא משתמשים בעמילן בדרך כלל של מיני דגן, כי הוא קצת יותר יקר, יש עמילנים של קטניות, של תפוחי אדמה, זה יותר טוב, זה יותר זול. לכן ברוב המקרים לא משתמשים בדגן. שתיים, גם אם משתמשים בדגן, זה בדרך כלל לא מחמיץ. כדי שיחמיץ, צריך לשוט עם מים, זמן של 18 דקות, ויצוס, והם לא מעוניינים בתסיסה הזו. הם מעוניינים במשהו שיגבש, אבל לא משהו שיתפח. לכן, הסיכוי שיש שם חמץ ממש הוא אפסי. כלומר, גם לו היינו יודעים שיש שם ממש חמץ ורק לא ראוי לאכילה, הדין היה שזה מותר. קל וחומר שהחשש שיש שם חמץ הוא חשש אפסי. על כן, מצד הדין, אין צורך לבדוק האם תרופה שינה טעימה ברשימת התרופות הקשרות. כל תרופה שלא טעימה, אפשר ליטול אותה לפסח. היו שרצו מחברת חמשה, שיש שמחמירים, שאמרו, טוב, זה מותר, אבל אם אדם לא חייב את זה, זה רק למיחוש, שלא ייקח, אבל אמרנו, החשש אפסי, וגם אם היה בטוח שהיה חמץ שרק נפסל מאכילה, גם אז דעת רוב הפוסקים הייתה להתיר, וזה דין דרבנן, והלכה כדעת המקלים. טוב, מכאן אנחנו נמשיך לדין נוסף, והוא חומצת לימון. בשנים האחרונות כבר לא מתווכחים על זה הרבה, אבל לפני 40 שנה, 50 שנה, זה היה ויכוח סוער מאוד. כאשר הבדצים, זה היה אפשר לומר הדגל שלהם, שהם מחמירים שלא יהיה חומצת לימון, והרבנות הייתה מקלה בזה. היה על זה ויכוח מאוד גדול על חומצת לימון, והטענה שהייתה של בדצים, למה לא לסמוך על הרבנות? כי הם מכשירים חומצת לימון. חומצת לימון זה גם קצת לשון, נופל ללשון חמץ, חמץ לימון, חומצת לימון, וזה אסור. ובכן, עכשיו צדת, זה מקיף הרבה מאוד מוצרי מזון. משתמשים בחומצת לימון להתאים מיצים, ריבות, ממתקים, כך שזה נמצא בהרבה דברים. והשאלה באמת, האם יש פה חשש או לא? כתב על זה מאמר הרב שר ישוב הכהן זצ"ל, בנו של הרב הנזיר, מראשי ישיבת מרכז הרב, שהיה הרב שר ישוב, היה רב של חיפה, כתב על זה מאמר רחב, ואני אסכם, לפי המאמר יוצא שאין שום צל של חשש בעניין הזה של חומצת לימון. אגב, הוא לא היחיד שפסק כך, כך פסק גם הרב עד יוסף, ועוד רבים פסקו כך, אבל הוא עשה בירור לגמרי של איך עושים את החומצת לימון. ותראו, עכשיו, נגיד קודם כל, מה הסיבה שהתחילו לחשוב שאולי יש בעיה. ככה סדר ייצור חומצת לימון. לוקחים בהתחלה קמח, משרים אותו עם מים, הוא שורה עם מים 6 דקות, שבשש דקות האלו הוא מסחררים אותו כדי להפריד את העמילן מהחומרים האחרים. אז פה העולה הבעיה, רגע, הוא הולך עם מים, וכיוון שהוא הולך עם מים, אז אולי מחמיץ. אלא שהוא נמצא עם מים 6 דקות בלבד. בשש דקות אפשר להחמיץ, מה עוד שבשש דקות האלו הוא מסתחרר? יכולים להגיד, רגע, אולי הוא מסתחרר, נכון, שאנחנו יודעים כשעובדים עם הבצק הוא לא מחמיץ, אבל אולי זה מתחמם ואז זה מחמיץ. אלו החששות, אבל זה שש דקות. זה השלב הראשון. אם כן, שש דקות של סחרור במים כדי להפריד את העמילן. עכשיו, צריך לדעת, העמילן לבד הוא לא החומר שמחמיץ. החלק שמחמיץ בדגן זה הגלוטן. ולכן אם הפרידו את העמילן, זה החלק שכבר לא יכול להחמיץ. אז זה היה השלב הראשון. לאחר מכן, את העמילן מחממים לחום של 140 מעלות, עד שהוא הופך להיות נוזל סוכרי, שנקרא דקסטרוזה או גלוקוזה, כלומר נוזל סוכרי של דגן. כלומר, הקמח היה עם מים 6 דקות, הופרד העמילן, העמילן כבר לא יכול להחמיץ, ואת העמילן הזה חימו לחום של 140 מעלות, וכבר למדנו שכלייה הורסת את היכולת להחמיץ, חליטה הורסת את היכולת להחמיץ. כלומר, בעצם, אמנם, גם בחליטה וגם בכלייה חששו, שמה לא יודעים לקלוט היטב או לא חולטים היטב. אבל פה אי אפשר להגיד לא חלטו היטב או לא קלו היטב. זה כל כך נשרף שזה הפך להיות לנוזל. זאת אומרת, אם לא עשו את זה היטב, לא היו מגיעים לתוצאה החיובית. זאת אומרת, זה לא 100 מעלות רק, זה 140 מעלות. הגיע לנוזל. לאחר מכן, תוך כדי החימום הזה, הורסים את כל המולקולות הקודמות שהיו בדגן, וכל המולקולות משנות את ההרכב שלהם, ממולקולות של דגן לסוג חדש של הסוכר הזה. ליתר ביטחון, ניסו להחמיץ את זה, הישו את זה הרבה זמן, עם חום, זה מה שמספר רב של הישוב, לראות אם יש שם איזה תפיחה, אם יש שם עוד אפשרות לטפוח, שום דבר. החומר דומם. לא זו בלבד. לאחר מכן עוד מכניסים שם גופרית, כדי שהחומר הזה יהיה שקט לגמרי, שום תסיסה לא תהיה בו. כלומר, הנוזל הזה הוא נוזל שאין בו יותר שום חיות. ממילא שום סיכוי החמצה לא יכול להיות בו. נחזור, מדובר על קמח שהיה עם מים 6 דקות, הופרד העמילן שהוא החלק שלא יכול להחמיץ, תוך זמן קצר חומם ל-140 מעלות, אין כבר אפשרות להחמיץ, מרבבים את זה עם גופרית, כדי ששום תהליך פנימי לא יהיה בו, ליתר ביטחון, בדקו את זה, אין שום תפיחה, אין שום תסיסה, אין שום דבר חי בחומר הזה. אבל זה לא הכל. כל מה שאמרנו אומר שהנוזל הזה כשר, כשר פסח, אבל בכלל חומצת לימון זה לא הנוזל הזה. מה עושים הנוזל הזה? שמים אותו בדודים גדולים, ועל הנוזל הזה שמים פטריות. הפטריות האלה הן אוכלות את הנוזל הזה ומפרישות חומר אחר. החומר האחר זה חומצת לימון. כלומר, אנחנו מדברים פה על תהליך מורכב, כלומר, הפטריות שואבות את כל הסוכר הזה שנוצר, זה המזון הטוב שלהם, ומפרישות חומר אחר, שהוא חומצת לימון, ובו משתמשים, כמו שאמרנו, לתעשיית המזון. בקיצור, באמת אין פה שום חשש. אלה שהתירו, לא היו צריכים את כל התהליך הזה. אמרו, אפילו אם היה שלב, כלומר, מה שאומר הרב עד יוסף, הוא מסתפק בדבר אחד. הוא אומר, היה שלב שזה איבד את כל טעמו, והפך למשהו אחר, וזהו. צר מנו דין חמץ. עכשיו פנים חדשות באו לכאן, מספיק. אבל כמו שאנחנו ראינו, לא היה אף פעם חמץ. וגם את החומר הזה שהיה, אילו לא היו עושים את מה שעשו, היה יכול מתחילתו להחמיץ. גם לא הוא עצמו נעשה חומצת לימון, אלא הוא בתהליך שהוא מזון לפטריות, מהפטריות מופרש חומר אחר, שהוא חומצת הלימון. לכן באמת הדין שחומצת לימון קשרה לפסח למהדרין. ומכאן לסוגיה נוספת, דין של קרמים, קוסמטיקה, האם יש בהם איסור או לא. נאמר קודם כל את הכלל הבסיסי. באופן כללי, חמץ אסור באכילה. מה יכולה להיות הבעיה? לא אוכלים את זה. אלא שיש כלל שנאמר ליום כיפורים וגם לשמן תרומה, ששיחה זה כמו שתייה. כלומר, אם שחים את הגוף בשמן, זה נחשב כאילו שתו את זה. או ששותים את השמן דרך הפה, או שהוא נספק דרך הגוף. השיחה כמו שתייה. ככה נאמר גם ליום כיפור, ששיחה אסורה כחלק מהעינויים, וגם לגבי שמן תרומה. יש אומרים שהאיסור הזה דומה, כך שיחה כמוה כשתייה, בכל האיסורים, לא רק לגבי יום כיפור ושמן תרומה. ויש אומרים, לא, רק לגבי יום כיפור ושמן תרומה. רק לזה נאמר שיחה כשתייה, אבל שאר האיסורים אין בהם איסור שיחה. על מה היה הוויכוח? היה סבונים שנעשו משומן של חזיר. השאלה, האם זה נחשב שתייה? עכשיו, צדת, הסבונים שלנו שונים מהסבונים פעם. הסבונים פעם היו שמנוניים, והשומן הזה היה סופח איתו גם קצת מהלכלוך, וכך היה מוציא. לא ממוסס את הלכלוך כל כך, אלא יותר איתו מוצאים את הלכלוך. זה סוג אחר. היום הסבונים ממוססים שומן ומסירים אותו. בכל אופן, הסבונים של פעם היו שומניים. אז עשו סבון משומן חזיר. אז אמרו, השאלה, האם זה נחשב שהגוף בולע טעם של חזיר, שמן של חזיר, ואז יש בזה איסור. נחלקו בזה הפוסקים. האם באמת זה נחשב כשתייה, ואז זה אסור, או לא? בפועל, הרבה אחרונים נטו להחמיר, ואמרו, שיחה כשתייה לכתחילה, ולכן, אם אפשר, לא להשתמש בסבון משומן של חזיר. אבל מה הדין אם הטעם שלו נפגם? הטעם של השומן הזה נפגם. כלומר, בעצם הוא כבר אין בו איסור, ועכשיו שחים בו את הגוף. אז בזה הנטייה להקל. כלומר, עכשיו דיברנו על שאר איסורים. נגיד שומן חזיר שעושים ממנו סבון. אם הוא עוד טעים, הנטייה להחמיר. שתייה כשיחה. אם הוא כבר לא טעים, כיוון שכבר אין בו איסור של אכילה, אז ממילא גם אין בו איסור של שיחה. מה הדין לגבי פסח? מצד אחד יש בפסח כולה, כי אם חמץ נפסל מאכילת כלב לפני הפסח כבר אין בו שום איסור. מצד שני יש חומרה שחמץ אסור גם בהנאה. לא רק אסור באכילה ואז צריך לדון שיחה כשתייה, אלא חמץ גם אסור בהנאה. נסביר את זה יותר. מה אומרים המחמירים? הם אומרים, נכון, אם חמץ נפסל מאכילת כלב, כבר אין בו דין איסור, אבל אם הוא נועד להיות קרם, קרם גוף, אז הוא לא נועד לאכילה. הפסילה, לא עושים פה בדיקה האם הוא ראוי לאכילה, אלא עושים בדיקה האם הוא ראוי לשיחה, והוא ראוי לשיחה. זהו הדיון. כלומר, האם שיחה כשתייה, וממילא חמץ שמשתמשים בו לקרם שיספק בגוף, האם יש בו איסור או אין בו איסור. זה הדיון. המחלוקת היא, קודם כל, היא מחלוקת בדברי חכמים. מפני שגם מי שאומר שיחה כשתייה בשאר איסורים, הוא אומר זה דין דרבנן. באופן כללי. אז אם כן, יש לנו מחלוקת בדברי חכמים, אבל אפשר להגיד, יש מקהילים ויש אוסרים. בפועל, רק צריך לדעת שבפועל אין כמעט מצב שיש בקרמים חמץ ממש. כלומר, קורה שמשתמשים בקרמים או באלכוהול שנעשה ממיני דגן, וזה בעיקר החשש, אולי גם מהמילנים של מיני דגן, אבל זה א', נדיר מאוד, כי אם רוצים אלכוהול, האלכוהול זול יותר מקטניות ותפוחי אדמה. וגם אם עשו אלכוהול ממיני דגן, לא בטוח שהוא חמץ. כלומר, אנחנו מדברים פה במקרים רחוקים מאוד שיהיה בפועל חמץ, ובדין ששנו מחלוקת, להלכה, כיוון שזה דין דרבנן, הלכה כדת המקלים. אז כן, היו שהחמירו, היו שהתירו, כלומר, גם אם היינו יודעים, זה חמץ ממש חמץ שיש בקרם, יש בזה מחלוקת. יש מתירים ויש אוסרים. אבל בפועל, המקרים שיהיה בהם ממש חמץ, הם מאוד מאוד נדירים. כשאנחנו מקבלים קרם ידיים קשה לפסח, זה לא אומר שהקרמים האחרים הם לא קשרים. כלומר, זה קרם שאין בו מיני דגן כלל. הקרמים האחרים, כנראה שגם בהם אין מיני דגן. ואם היה בהם מיני דגן, גם כנראה שלא יחמיצו המיני דגן האלו. אבל לא בדקו את זה. הקרמים שבדקו, בדקו שאין בהם בכלל מיני דגן. זהו הדבר. ולפעמים יש יצרנים שהם רוצים לעשות עסק טוב לפני פסח, מביאים איזה גוף כשרות שישגיח על הקרם שלהם, מפרסים שהוא כשר פסח, והנה. וזה מקדם מחירות. זה לא אומר שאחרים אינם קשים לפסח, אבל אין מי שיגיד את זה. אין מי שיעיד, הדבר לא נבדק. למעשה, כמו שראינו, מצד הדין אפשר להקל, להשתמש בכל הקרמים, בכל מוצר קוסמטיקה, בלי השגחה. מדוע? מפני שא', יש פוסקים רבים שאומרים אין דין שיחה כשתייה בחמץ, וכיוון שנפסל ממאכלת כלב לפני פסח, אין בזה יותר איסור חמץ. זה דעה גדולה. ככה גם פוסק הרב רבינוביץ', ככה הרב ליאור, ועוד לפני כן, הרבה רבנים פסקו כך. גם אם נלך לפי השיטה המחמירה, ברוב המקרים, שאני אומר רוב המקרים, אני מדבר על 99%, 99%, אין שם חמץ. אולי 99.9, אין חמץ. אז בעצם אפשר לחזור לכלל המרכזי, שאין בזה איסור. ואף על פי כן, כיוון שיש דעה שמחמירה, וזו דעה רצינית, ששיחה כשתייה באיסור חמץ, ואם אכן היה שם חמץ, אז הדעה זאת אומרת זה אסור, אז יש בזה הידור לקחת קרמים שהם קשירים לפסח. אז זה דברים שנספגים בגוף, כמו קרם, כמו בוסם, אבל אם אנחנו מדברים על סבון, הסבון כבר לא נספג בגוף, להפך אדם מעוניין שלא יספק כדי שלא ייבש את האור. אז פה כבר פחות צריכים, גם לפי המהדרים, ואף על פי כן יש שמהדרים בזה. אבל אם מדובר על תכשירי ניקיון, כמו יודע, סבון כלים, או סבון לרחיצת אסלות, או רצפה, זה ברור שלא צריכים קשרות לפסח, מפני שאף אחד לא רוצה לטעום מזה, אם יישאר משהו מהסבון, זה נפסל מאכילת כלב, ואף אחד לא רוצה לאכול את זה, ואם זה יישאר בכלי, אז יהיה מזה צער. להפך, סימן שלא שתפו אותו. כלומר, זה ברור שזה נפסל מכל דבר, ואין פה שום שיחה, לא רוצים לספוג את זה ולא רוצים לשתות את זה. אז אם כן, נאמר כך, נתחיל מהקל. דברים שהם חומרי ניקוי, אין צורך בשום קשות. אני רוצה אולי לומר, אם אנחנו רואים איזה גוף קשות שנתן הכשר למשחת נעליים, אני יודע, לתכשירי ניקוי, למטבח, הגוף הזה צריך בדיקה. הם כל כך עמי הארץ שזה כבר מוגזם. כלומר, גם חומרה צריך שיהיה בה איזשהו יסוד כלשהו הלכתי, אבל אפילו כלשהו אין פה. אז זה כבר ממש לא בסדר, זה אומר שותפות עסקית, כדי לקדם מחירות ולבלבל את האנשים שלא ידעו תורה ולא ידעו מה אסור ומה מותר. אז חומרי ניקוי, אין מה לדבר. לא צריכים מכשיר. כולל סבון כלים. אם זה סבון ושמפו שנועד להוריד, באמת לא צריך, לא צריך עם מכשיר, כי זה לא נספק בגוף, ואף על בירן יש מהדרים. אם זה קרם שנספק בגוף, שמן, בשמים, פה יש יותר מקום להדר, מפני שיש שומרים, אכן, שיחה כשתייה, הסיכוי שיהיה בזה חמץ נמוך, אבל יש פה כבר דעה, והמחמירים, יש להם מקום, אבל העיקר לדין, שרוצה להקל, רשאי, לא צריך, כלומר לא צריך לעודד אפילו, שאדם ראוי להחמיר, לא. יש למחמירים מקום, אבל אין צורך להחמיר. מפני שלהלכה, גם אם במצב רגיל היינו אומרים טוב לחוש את דעת המחמירים, בפועל אין כמעט סיכוי שיש שם חמץ. אז לכן אין צורך להגיד, תחפשו עם קשות, אבל יש בזה הידור. אם מדובר על משחת שיניים, למשל, או שפתון שיש לו טעם, שיטה, שחייבים קשות לפסח. כל דבר שיש לו טעם, חייבים קשות לפסח. ולכן גם משחת שיניים. יש בה טעם, כדי שאדם ירגיש קצת רעננות, קצת הרגשה טובה. זאת אומרת, זה כן קצת טעים. זה טעם שלו. שחמצמץ כזה, כדי שאדם ירגיש ניקיון, אבל זה טעם שמעוניינים שיהיה. ולכן חייבים למשחת שיניים קשות לפסח. נסיים כאן.